השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו בעזרת השם בעוד בוקר של מלחמה, אבל אנחנו רוצים לנצח במלחמה שלנו הפרטית, כל אחד עם האתגרים שלו, ואז בעזרת השם, בזכות זה גם נתנצח את המלחמה הגדולה יותר, החיצונית, השאלה מה יותר גדול, אתה צודק, אני יודע, אני מסכים איתך, אולי המלחמה הפנימית, כמו שמה חובות הלבות, זו המלחמה היותר גדולה של האדם, אבל אנחנו ננסה להבין קצת איך אנחנו יכולים באמת להתמודד. קצת ללמוד מיוסף והאחים, מה גורם ליוסף לבכות. תקשיב, הוא מגיע לרגע בחיים שלו, יוצא מהחדר, בוכה, שוטף את הפנים, לא יכול להתאפק, מה הולך פה? אני רוצה להבין, מדובר בבן אדם חזק מאוד, בן אדם שעבר 12 שנה בכלא, מה שובר אותו? אחרי זה ננסה להבין קצת מה זה קשור לכיבוד אביהם, מה עדיף לתת לאישה ורדים או כסף. נדבר על כמה וכמה דברים, ואז נדבר גם על איזשהו סיפור של ויכוח בין רב לכל. כומר נוצרי, מיסיונר, מי נצח, מה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, ומה הדבר הכי מפחיד בעולם, אולי נדבר על כל הדברים הללו, איתי באולפן, לא אחר מה שמוטי, קופר, הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז ככה, בואו נתחיל מהקל אל הכבד. קודם כל, נכון, האחים מבינים, עשינו טעות. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. נכון, אנחנו אשמים. על מה הם אשמים אבל? מה כותב הפסוק? מה הם גם הבינו שתקשיב עשינו טעות? האם על זה שזרקו אותו לבור? האם זה שמחרו אותו לעבד? האם זה שלא חיפשו אותו? על מה הם מבינים אבל אשמים אנחנו? למה באה לנו הצרה הזאת? שימו לב טוב. אומר הפסוק, שיעור אדיר לכל אחד מאיתנו, בפרט אם אנחנו אנשי חינוך כאלה ואחרים. אני חוזר. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. על אחינו אשר, תקשיבו טוב, ראינו צרת נפשו. בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. פה הפסוק שם לנו מול הפנים שהאחים הקדושים מבינים שהסיבה העיקרית, החטא העיקרי שלהם, שבו הם נפלו, לא היה זריקה לבור. הם לא אומרים שאנחנו על כך שזרקנו אותו לבור. לא. הם פסקו עליו דין אם זה רודף או מורד במלכות, כי הוא רואה בעצם את השמש וירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים, מי זה שמש וירח? אבא ואמא, אבא משתחווה לך, אתה לא מתבייש, זה אבא הוא בגדר של מלך, מורד במלכות, וככה הם פסקו, עשרה מצרפים איתם את הקדוש ברוך הוא, או לא, כל אחד מאיתנו מבין את מה שהיה שם, היה פה איזשהו דין תורה, הם לא פעלו מתוך גחמה, הם לא פעלו מתוך חוסר שיקול דעת, הם עשו מה שהם ראו לנכון באותו רגע לעשות. ויש רגע של התפכחות, רגע של התפכחות בפרשה של השבוע, והרגע הזה מגיע כאשר הם מבינים את הטעות העיקרית שלהם, והטעות העיקרית זה לא שהם פסקו עליו דין רודף, זה לא בגלל שזרקו אותו לבור או מכרו אותו לעבד, לא, זה לא הנקודה, מה שכתוב בפסוק. אשמים אנחנו על שראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. מישהו מתחנן בפניך ואתה לא שומע? על כן באה אלינו הצרה הזאת. זאת אומרת, גם אם אתה צודק, גם אם את צודקת, בוא ניקח את זה רגע לשטח של, תשמע, יש לך, אתה רם בישיבה, אתה ראש כולל, את מורה בסמינר, מנהלת, לא משנה מה הדרגה, יש תחתיכם אנשים. בעמדה כזו או אחרת, אתם אחראים על האנשים האלה, זה לא שאתם בחרתם לפתוח איזשהו מסגרת לימודית, בשביל התחביב שלכם, אולי כן, אין לי בעיה, בשביל התחביב, של הכסף, של המעמד, של שלכם מה לעשות בחיים, לא אכפת לי מה. אבל, יש תחתיכם אנשים, יש תחתיכם עולמות, יש תחתיכם נפשות, שבמידה ואתה מתנהג אליו לא כראוי, תבין שזה דבר שלא, מה בכך, אתה לא מגדל תרנגולות, תרנגולת אחת פחות יותר, נו, לא נורא. אתה לא מגדל פה איזים, אתה לא רואה צון, שאפילו רואה צון, אדם צריך להקפיד על, לא יודע מה, אתה רואה שמשה רבנו רץ אחרי איזה גדי שבורח לו כל מיני סיפורים כאלה. אלא, אתה מדבר פה על דורות, דורות, דורות. כל אחד, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלואו, ואותו דבר גם ההפך. אבל מפה מוסר ראשון. שאם מישהו מתחנן אליך, גם אם אתה צודק, אתה צריך להקשיב לו. זאת אומרת שאם עכשיו בחור בישיבה עשה איזה בלגן, בכולל, ואתה אומר, אני זורק אותו. יאללה, אני זורק אותו. בסדר, זכותך לזרוק אותו אם אתה רוצה. אבל, במידה והוא מתחנן אליך, תקשיב, אני מבקש סליחה, תקשיב, עשיתי טעות, תן לי עוד הזדמנות. אם הוא מתחנן אליך, אם אתה לא תשמע בקולו, אנחנו בבעיה. זה נכון גם שוב פעם, בוא נלך ברזולוציה של הבית שלנו, האישה, הבעל, מי עשה טעות, הוא מבין, הוא מבקש סליחה, הילד עשה טעות, לא משנה מה אנחנו מגדירים את זה. האחים מבינים שאשמים אנחנו על כל מה שהיה, למה? כי ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, הוא מתחנן ולא שמענו. על כן בא אלינו הצרה. זאת אומרת, יש פה שיעור מאוד מאוד חשוב, יקיריי. אנחנו חייבים לפתח לב. לב להבין שיש מישהו שמבקש מאיתנו, אז זה לא דברים של מה בכך. ואם זה בן אדם נורמלי, וזה בן אדם שלא עכשיו סתם מנדנד לך, ואתה יודע, כבר 20 פעם עשה את זה, אלא סך הכל באמת מבין את הטעות שלו, הוא עשה טעות, בסדר גמור, קורה, אנחנו עושים טעויות, אין אחד מאיתנו שלא עושה את הטעויות הללו. אבל ברמה כזאת, אם הוא לא הורס את כל הבית ספר, אם היא לא מכתיעה את כל הכיתה, אבל היא כן, אתה תגיד לי, לא, היא לא באמת, בוא תהיה אמיתי. אם באמת, אין לי בעיה, תעשה שאלת רב, שאלת גדולה, אתה אומר, כי זה דברים של נפשות, ותחליטו מה שאתם רוצים. אבל במידה והאדם מתחנן על נפשו, גם אם אתה צודק, אתה טועה. אתה מבין? אם אתה תוציא לפועל את מה שאתה רוצה. לכן אני צריך לקחת את זה בחשבון, שאם האחים מבינים את הטעות הזאת, מה יהיה איתנו? וזה שיחה של התפקחויות. כי כל אחד מאיתנו צריך להבין, בשלב מסוים יכול להיות שאני חי בטעות. וזה היה אולי הבעיה העיקרית של השבטים הקדושים, שבשלב מסוים מבינים, עשינו טעות. תחשוב, מהלך שלם של חיים, זה לא שתי דקות. עשינו טעות. עשינו טעות ומחרנו את אח שלנו, ובמידה מסוימת, תורה, אנחנו רצינו שהחלומות לא יצאו לפועל, והנה החלומות יוצאים לפועל, וזו הרגשה של, על זה נאמר, אבא כהן ברדלה, ידוע, שתבין, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום בתוכחה, כל אחד מאיתנו בשלב כזה אחרי הרי הולך להתפקח. להתפקח פירוש דבר להבין, האם עשיתי את החיים שלי כמו שצריך או לא. האם אני, אתה יודע, וכל אחד חושב שהוא בסדר והוא צודק, וגם האדם לא דתי חושב שהוא צודק, וגם האדם הדתי חושב שהוא צודק. תכף נדבר על זה, אבל מבחינתנו, להבין שאדם חייב לקחת עצמו לאיזשהו רגע של חשבון נפש, ולבדוק את החיים שלו על באמת רציני. לא, אתה מבין, לבדוק את החיים ברצינות, מתוך שכל, מתוך הבנה, לא מתוך תאווה או שטויות, או הוא פגע בי, או שוב, התאווה, הקינה והכבוד, שזה לא יוצא אותנו מהעולם. זה בטח לא אמות המידה שלנו, אלא לבדוק מה האמת. אז זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, יש עוד משהו שאני, לפני שאני אגע בנושא העיקרי של הסיור שלנו, מה שנקרא, אני מאוד התרגשתי. אני עובר על הפרשה, ואני כתוב שיוסף נפגש עם בנימין. וימהר יוסף, כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות. יוסף מדבר עם בנימין, ומשהו גורם לו להישבר. עכשיו, נכון שיוסף הוא בעיניים שלי תמיד היה, הילד הקטן הזה, כביכול, תמיד חס שלום, להבין, כאילו, הוא תמיד היה ילד, הילד בן 17 שנמכר ומתמודד, תמיד בראש לי הוא עדיין ילד היה. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו שהוא אדם מבוגר, הוא משנה למלך מצרים, הוא מאוד התחספס, ככה נראה לה, אני יודעתי, עוד פעם, תחשוב, הוא היה 12 שנה בכלא. גם אם אדם נכנס ילד לכלא בארץ, אחרי 12 שנה הוא יוצא הרבה יותר מחוספס, תאמינו לי, אם הוא רוצה או לא ירצה. זה מציאות, תקשיב, הוא נמצא שם סביב אנשים מאתגרים מאוד, הוא נמצא בתנאי חיים, לא תנאים. אני לא יודע מה היה התנאים של יוסף, אבל אני חושב שזה לא היה רחוק מהתנאים של השבועים צערנו רב בעזה, כן? תחשוב. זה בור מצרי, אין שום תנאים סוציאליים, אין שום, לא יודע, ועדות כלב אחרות, אין שום תנאים מינימליים, מה? הוא בבור, הוא בכלם, אכפת מה שהתפגרו שם. אז הנקודה העיקרית היא שיוסף לכאורה היה אמולות כבר חסין אש, אתה מבין? די, כבר לא מזיז לו שום דבר, אתה יודע, כבר התחספס, נהיה קשוח כזה, גם עכשיו הוא מנהיג של מדינה, ולא סתם מדינה, אימפריה, אתה יודע מה זה? אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לכם, בצבא יש קורס מפקדים. לא כל אחד יכול להיות מפקד, אני הולך ברצינות. לא כל אחד יכול להיות קצין. לא בונים לזה, לא בונים לזה. לכן יש גם מיונים, וגם אחרי המיונים יש קורס קצינים. וקורס קצינים בודקים, בפרט אם זה קצינים קרביים וכדומה, בודקים את היכולות שלו, ויש כאלה שעפים משם, זה לא כולם שמתקבלים קורס קצינים, עוברים ומצליחים. לא, א', לא כולם מתאימים. וגם שמתאים, בודקים אותו. אז להיות מנהיג, לא מנהיג של קבוצה, אתה יודע, אני מנהל, מה? קבוצת וואטסאפ, חזק וברוך. אם אתה באמת מנהל של חברה, של, לא יודע מה, של מדינה, בוא, אתה צריך להיות עם יכולות הנהגה, נהדר. היכולות הנהגה זה נראה מש, מישהו קצת חסין אש. ובכל זאת, בפרשה של השבוע, יוסף בוכה, אבל לא סתם בוכה, התורה מספרת, ויבקש לבכות, והוא יוצא מהחדר, ויבוא החדר וייב, כי הוא בוכה. הוא בוכה ממש, עד שהוא וירחץ את פניו, התורה מספרת פרטי פרטי, מה קורה שם? ויצא ויתאפק. אתה מבין? כאילו, מה קורה? מה גורם ליוסף לבכות? זה לא שהוא רואה את בנימין. זה משהו אחר, נכון? אומר רשי, כי נחמרו רחמיו. מה זה נחמרו? מה קרה? אז רשי, תראו את רשי שם במקום, ורשי נותן לנו שיעור לחיים. וואו, וואו. תקשיבו טוב. יוסף שואל את בנימין, תגיד, יש לך אח מאמא? אומר לו, אח היה לי, ואני לא יודע איך אנו. יוסף שואל את בנימין, הרי הם אחים, כן? שניים הבנים של רחל. והוא שואל אותו, יש לך אח מאמא שלך? אז אומר, כן, היה לי. אבל אני לא יודע מה קרה לו. ואז הוא שואל אותו, יש לך בנים? יוסף שואל את בנימין, יש לך בנים? הוא אומר, כן, עשרה, ברוך השם, שיהיה עשרה. ואז יוסף שואל אותו, מה שמם? איך קוראים לבנים שלך? ואז אומר לו, שמות כאלה מוזרים, בלה, בכר, אשבל. אומר לו, מה זה השמות האלה? אמר לו, מה טבעה של שמות הללו? אני לא מכיר כאלה שמות, אתה יודע, עם ישראל נגאל ממצרים, כי לא שינו את שמותם, אתה יודע, יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, אני לא יודע מה מסוים שמואל, מה זה בלה? מה זה בכר? מה זה הדברים האלה? מה זה השמות הללו? אמר לו, עכשיו תקשיבו טוב, כולם על שם אחי. והצרות אשר מצאוהו, מוריד לו בנימין עכשיו, שוס, מה שנקרא. אומר לו, תדע לך, כשאני בחרתי את השמות לבנים שלי, עשרה, את כולם, קראתי על שם אח שלי, והצרות שמצאוהו, בלה שנבלה בין האומות, בכר שהיה בכור לאימי, הוא הרי היה בכור לרחל, אשבל ששבו אותו אל גרה, שנתגייר, באכסניה ונאמן שהיה נעים ביותר אחי וראש אחי היה וראשי מה זה מופים מפי אבי למד חופים שלא ראה את חופתי ואני לא ראיתי את חופתו שמעת? ארד שירד בין האומות כל שם הוא קורא על מה שעבר יוסף ואומרת הגמרא מיד מסר צוטה רש מביא את המסר את הגמרא מיד נחמרו רחמיו אתה יודע למה? יוסף מתרגש, פתאום הוא קולט, מישהו חשב עליי. תבין, מישהו פה דאג לי. יש לי אח שלא שכח אותי. אח שקרא לכל הילדים שלו על שמי. על מה, על שם, כל מה שעברתי. זה מעניין, אה? זאת אומרת, בנימין ידע כנראה מה קורה עם יוסף. אני לא יודע מה, שנבלה בין האומות, כי אני לא יודע איפה הוא, בסדר. אבל אתה רואה שהוא ידע כביכול שהוא נמכר לעבד, שהוא לא ראה את חופתי. איזה... ויוסף נשבר מזה ובוכה עד כדי כך שהוא צריך לשטוף את הפנים. אני אומר לכם, יש פה שיעור כזה. להראות לכל אחד ואחד מאיתנו כמה אנחנו צריכים מישהו שאכפת לו מאיתנו. שמישהו חושב עלינו. שמישהו דואג לנו. ואני אומר את זה, אנחנו צריכים להרגיש את ההרגשה הזאת, כי זו הרגשה מאוד מאוד חשובה בפרט שקשה לנו. אני חושב שבעל צריך ככה לתת להגרשה לאשתו, ואשתו לבעלה, והורים לילדים, וילדים להורים, תכף נראה. אתה יודע, בעל אחד קנה לאשתו זר פרחים. כמה זה עלה? אני לא יודע מה, 20 שקל? מה, כמה ורדים היו שם? 10 ורדים? אוקיי, 2 שקלים לוורד. טוב, בעל אחד שומע את זה. הוא אומר, הרב, אני יותר לארג'. אני נתן לאשתי 40 שקל. איך אני? נתתי לה, זה מה שטר, קחי 50 שקל. איך אני, כבוד הרב? אם מישהו ייתן לי אשתו 50 שקל, סתם ככה, קחי, רציתי לפנק אותך, קחי 50 שקל. מה אני צריך את ה-50 שקל שלך? אבל למה? הוורדים עלו לי רק 20 שקל. אז לכאורה, אני מראה לך שאני יותר אוהב אותך. מה זה 20 שקל? מה זה? פה נתן 50 שקל. זה לא הוורדים הרי, נכון? בוא נראה את הרזולוציה יותר גרועה, כן? אם עכשיו ורד אחד עולה 2 שקלים, אם בא לך, אומר לי אשתו, קחי 5 שקלים. ממני, מתנה. מה זה? מה זה? דמי חנוכה לילדים בגן? מה זה הדבר הזה? אבל למה? מה ההבדל בין ורד שעולה 2 שקלים? אני נותן לה יותר, דבר יותר יקר. קחי 5 שקלים. אלא מה העניין? העניין הוא לא הוורד. העניין הוא לא 2 שקלים. כשאתה מביא משהו, זה נותן הרגשה לשני, חשבת עליי. אתה יודע, עצרת את היום שלך, ומכל הדברים שאתה עושה, אמרת איך אני יכול לשמח, מה אני יכול להביא ל... זה לא הכסף, אתה מבין? זה היחס, זה המחשב. מישהו חושב עליי פה. יוסף פתאום קולט, מישהו, אח שלי, חושב עליי. אני לא לבד. זה דבר כל כך חזק, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לקחת לתשומת ליבו, עד כמה, תבין, אנחנו מתקשרים, בוא אפילו ילדים להורים. בדרך כלל אנחנו מתקשרים להורים מתי? שאתה צריך משהו, מה אתה צריך? או בערב שבת, אם אתה באמת צדיק, כל ערב שבת אתה מתקשר. סליחה שאני אומר את זה לעצמי גם להתחזק, אני לא אומר את זה גם לכם. זה יפה מאוד שאתה מתקשר בערב שבת, באמת יפה. אבל סליחה שאני אומר לך את זה, אתה חייב, נקרא לזה ככה. אתה רגלת את ההורים שלך, או שהם הרגילו אותך. כל ערב שבת אתה מתקשר, אבל אם אתה מתקשר באמצע השבוע, ונגיד אחרי התוכנית שלנו, נרימה הטלפון לאמא שלך. סתם לשאול מה שלומך. היא לא, מה אני מתקשרת? סתם לשאול מה שלומך. נו באמת, נו מה קרה, תגידי לי. לא יודע. אבל באמת להתעניין, כי בערב שבת אני עושה כי אני חייב. עכשיו אני מתקשר כי אני רוצה. ברגע שאתה נותן לשני הרגשה שמישהו חושב עליו, מישהו אכפת לו ממנו. אני אומר, זה דבר כל כך עוצמתי, כי כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש, תראה, אני לא לבד בעולם הזה, ומישהו חושב עליי. אז בראש ובראשונה תיזהר, אמרנו, גם אם מישהו, אתה צודק, ומישהו מתחנן לפניך, אז תחשוב 20 פעם לפני שאתה זורק אותו, או לא משנה מה. לפעת לא לבייש אותו לפני כולם, אנחנו אנשים מאמינים, אבל כשמגיע לשטח, לפעמים שוכחים את זה. מורה, לא יודע מה, רבי בחיידר, משגיח בישיבה, לא משנה מי, מגיד שיעור. חזל אומרים לנו הרי שנוח לו, לאדם, להשליך את עצמו לכבשן האש, להפיל את עצמו לכבשן האש, ולא ילבין את פני חברו ברבים. למה נוח לו? שגידו חייב. חייב. אלא מה כבר נוח לו? הכוונה היא שאם עכשיו נותנים לאדם שני כבשנים, אחד גדול, בוער, תקשיב, מדורה, לא, ענקית, ענקית, ענקית. ויש פה עוד איזה כבשן כזה קטנצ'יק. מה אתה תעדיף? ברור שנוח לו, להיכנס לקטן יותר, מה שלהפיל את אל הגדול, מי מלא, פה אתה נצרף לגמרי. אז אומרים חזל, נוח לו לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש, בהי אלמה מה שנקרא, מאשר לשרוף את עצמו באש הגדולה, של להלבין פני חברו ברבים. להלבין פני חברו ברבים, אין לך דבר יותר גדול מזה. עד כדי כך שבמדרש אומר, שהרי היה ממש כמעט מלחמה בין האחים ליוסף. היה שם עוד רגע הם מקסחים שם את כל מצרים ואת כולם אחד השני שם. אמר רבי שמעון בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף. למה? שאם הרגוע אחיו, במידה והאחים היו רואים, בוא נה תקשיב, הוא לא בא לנו טוב מה שנקרא. לא יודע, הוא אומר, לא מתאים לנו כל הקטע הזה. שום דבר, בוא, סגרו את הדלת, אנחנו פה מחריבים הכל. יוסף נכנס לסכנה, הוא הוציא את כל איש מעליו. אתה עושה סכנה גדולה, נכנס יוסף. שאם הרגו אחיו, אין בריאה בעולם שמכירו. תחשבו, אין שום ידע. אתה יודע, הצבא עכשיו מבין, לא יודע, היה כל מיני ליקויים מודיעינים. דף, הולך על הרגליים, לא הולך על הרגליים. אחת החטופות, מי חטף אותה? חמאס או עזאטים? כל מיני דברים כאלה. אתה רואה שהצבא יש לו חוסר במודיעין, אבל איכשהו יודעים משהו. תמיד יודעים פחות או יותר איפה הוא נמצא. הרמטכ"ל אומר, ייקח לה לתפוס את סינואר 10 שנים, זה לקח את לאמריקה, לארצות הברית, את בן לאדן, אבל פה אנחנו יודעים לפחות איפה הוא. זה ייקח הרבה פחות, בעזרת השם. עוד היום, יהי רצון. ומקסימום מחר. נדבר על מחרתיים, אבל בואו, יהי רצון כמה שאתה מהר. בקיצור, אנחנו יודעים לפחות איפה הוא. ממילא הנקודה עבורנו, זה לדעת שאצל יוסף אף אחד לא ידע שהוא שם. והוא אומר, הוציאו כל איש מעליי. למה? כי אמר יוסף בליבו, כך אומר המדרש, מוטב שאהרג ולא אבייש את איחי בפני המצרים. שמעתם? מה זה הדבר הזה? מוטב שאני אהרג, לא מוטב שאני אפסיד פרנסה, מוטב שיהיה לי קצת בושות, מוטב שיצחקו, לא, מוטב שאהרג ולא אבייש את איחי בפני המצרים. עם כל הכבוד, מי זה המצרים האלה? חצופים. הלבש תלמיד לפני חבריו התלמידים, שתחשוב, הוא צריך להמשיך איתם עכשיו ללמוד בבית ספר, הוא צריך להמשיך להיות איתם, יכול להיות שנים יצחיקו עליו, איך המורה ירד עליך, איך הרבה, איך המורה, איך לא יודע מה. אז כל אחד מאיתנו צריך להבין שיש פה נקודה מאוד מאוד רגישה, נקודה מאוד בעייתית. ואני אומר את זה מכיוון שאנחנו לא מבינים בדקויות של בין אדם לחברו. אני לא יודע איך להגדיר את כיבוד אבם, זה בין אדם למקום, בין אדם לחברו, יש שתי גרסאות, אבל בתרגום יונתן כתוב, שתראה מה זה, כמה צריך להיזהר, אומר, אני מצטט, כן? בשעה שהגיע יעקב למצרים, הוא לא הכיר את שלטים, הרי יעקב לא ידע שיוסף זה יוסף, בסדר? ולא ידע כי הוא יוסף בנו, לכן השתחווה אליו. אז יעקב השתחווה, בפועל יצא החלום עד הסוף, מה שנקרא. גם יעקב השתחווה לו. אומר המדרש, אומר זה, תרגום יונתן, שבגין קריאה זו, בגלל זה שיעקב השתחווה לבן שלו, נגזר על יוסף שיהיו שנותיו קטועות, וירדו לו 10 שנים מחייו. שמעתם מה זה? בגלל שאתה גרמת לאבא שלך להשתחוות לך, לא, מה הוא לא גרם לו? הוא לא אמר לו תשתחווה, זה יעקב השתחווה מעצמו. בכל זאת, לא משנה מה, אם הגיע אפילו בשוגג, בגרמה, מצידי צער או איכשהו ביזיון לאבא, חס ושלום, אצלנו זה לא יהיה ככה, זה דרגות אחרות, אבל מבחינתנו, תראו, התורה מלמדת אותנו לחזק אותנו. ירדו לו 10 שנים מחייו, מכאן. כל אחד צריך ללמוד לעצמו עד כמה חמור כבוד אביהם, תמיד, אם זה כבוד אביהם, ואם זה כבוד הזולת, ואם זה מבוגרים, ואם זה ילדים, זה לא משנה מה, אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו יום שישי, במידה ולא נזכה, נצטרך לצום את 10 בטבת. התחלת דפורענותה, ככה זה נקרא היום הזה. זה היום שבו בעצם 4 הצומות מתחילים. זה היום שתכף נראה, זה יום הדין, האם יהיה 9 באב ואיך יהיה 9 באב. זה היום שבו החלו האויבים את המצור על ירושלים. ומפה עד החורבן כבר הדרך הייתה ידועה. חתם סופר, תורת משה, מביא יסוד, מביא בשם עבוד הרם. וכתוב בן אדם, ככה מביא יחזקאל, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, בעצם היום הזה, ושמח מלך בביל על ירושלים, בעצם היום הזה. כלומר, בעצם היום הזה. מה זה בעצם היום הזה? אומר שם החתם סופר, שאם היה אפשר שיצא 10 בטבת בשבת, היו מתענים. שמעתם? אפילו בשבת קודש, כמו יום כיפור. בסדר? למה? כי נאמר בו, בעצם היום הזה. כמו ביום כיפור, ככה גם פה. מה קרה? למה 10 בטבת יותר חמור משאר הצומות? אני מבין. בוא נפלו 9 באב, שבית המקדש נחרב, במידה והוא יוצא בשבת. דוחים, בסדר? למה? מה מיוחד ביוד בטבת? ומה זה קשור אלינו? ואיך אפשר להתחזק נגד הנוצרים? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שעזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים. כי בוא נחזור על מה שדיברנו, דיברנו על אמרנו שהאחים הבינו שהם אשמים על מה, וזה היה פה דגש מאוד חשוב, הם האשמים בזה שהם ראו אותו מתחנן, והתחננו אלינו ולא שמענו. אז גם אם אתה צודק, ואתה צריך לזרוק את הבן אדם ולפטר אותו, לא משנה מה, אם הוא מתחנן אליך, תקשיב טוב, אם בן אדם מתחנן אליך, מבין שהוא עשה טעות, אלא אם כן זה איזשהו מגה פיגוע, מה שנקרא, הוא הורס לי את כל הבית ספר הרב, זה לא משנה, לא יודע מה. אתה צריך למצוא אותך ממש, אבל תירוץ טוב, טוב. כי אחרי 120 הולכים לשאול כל אחד ואחד מאיתנו על ההתנהגויות שלנו. אני אומר, כולנו יודעים את זה, אבל אנחנו צריכים להתכונן לזה. וכמו שבפרשה שלנו יש פרשה של התפקחויות, מה שנקרא. מבינים טעויות, האחים, אנחנו מבינים שהיה פה איזושהי טעות. ואני לא רוצה אחרי 120 להתעורר. ולהיות בטוח, לא, אני הראיתי לו מה זה, וככה צריך להתנהג. אנחנו לא יודעים משתלשלויות של אנשים. מה יהיה איתו, מה יהיה עם ילדיו, מה יהיה עם נכדיו, כל אחד מאיתנו שבחר או לא בחר, או נבחר, לא אכפת לך להגדיר את זה, לשרת אנשים אחרים, אני אומר לשרת בכוונה, מכיוון שגם אם אתה עכשיו, לא משנה מה, אתה מורה בכיתה, אתה מנהל תלמוד תורה, אתה מורה בכיתה, יש לך ישיבה, יש תחתיך נשמות, יש תחתיך עולמות, דורות, כל דבר צריך לחשוב מה אני עושה, איך אני עושה, כי טעות הכי קטנה, זה לא טעות בנעליים, טוב, אז הוא יחליף נעליים, זה לא טעות אפילו ברכב, זה דנו, אז לא יהיה ככה. מדובר פה על, על, על חיים שלמים, איך הוא יסתכל על התורה, איך הוא יסתכל על עצמו, איך הוא יסתכל על כל העולם, בסדר? אז ברגע שאנחנו רואים שהוא מתחנן, שמישהו מתחנן, גם אם אתה צודק, אם אתה לא שומע עליו, על כן באה אלינו הצרה הזאת, מצד אחד, מצד שני, כמה זה מחמם את הלב, שאנחנו יודעים שמישהו כן אכפת לו מאיתנו, כן חושב עלינו, וראינו שגם יוסף, למרות שהוא כביכול אמור להיות מחוספס, כבר קשוח, מנהיג, במידה והוא שומע שאח שלו הקטן, בנימין, יש לו 10 בנים, וכל בן הוא קרוי על שם יוסף, ומשהו אחד שהוא עבר בחיים שלו, לכן אפילו קורא לשמות מוזרים, תלוי שגם אשתו הסכימה של בנימין, אבל תחשבו, בלה ובחר, מה זה השמות האלה, אשבל, אתה מוכן לקרוא לבנים שלך, אף אחד לא קרא ככה, זה רק הוראת שעה כזאת, מה שנקרא, בגלל כל מה שעובר אח שלו, ופה יוסף לא יכול להתאפק כבר, הוא בוכה, ובוכה עד שהוא רוחץ את פניו, והתורה ממש מביאה פרטים, מה זה משנה? רחץ את הפנים, קניח את האף, מה זה משנה? לא, להראות לך, היה פה בכי מכל הלב, התרגשות נוראית, מה שנקרא, יפה, וזה צריך לחזק אותנו. לתת הרגשה לאנשים שחושבים עליהם, אתה מבין שאת לא לבד, אתה לא לבד, אבל הרב, אין לי אף אחד כזה שחושב עליי. נכון, אולי, אבל הקדוש ברוך הוא כן חושב עלינו ככה, וזה מצריך לחזק אותנו. ויקיריי, אני חושב שכן יש אנשים שאוהבים אתכם ואוהבים אותנו, בעזרת השם, אבל אם אנחנו לפחות, אל תחשבו רק על עצמכם, לי אין. בוא ניתן את ההרגשה הזאת למישהו אחר, שאנחנו חושבים עליו, שאכפת לנו ממנו. ואמרנו, זה היחס, זה לא הדבר עצמו, לכן אם גבר ייתן אשתו פרח ורד, מאוד יפה, ממש חמוד, רומנטי קוראים לזה, נכון? יופי. וכמה עלה לו הוורד הזה? 2 שקלים מתוך זר? או לא יודע, 4 שקלים, הוא קנה את זה בודד, בסדר? אז אם הוא ייתן לה 5 שקלים, וואי, לארג', לארג', הרימות ייפגע, נכון? למה? אבל זה יותר מ4 שקלים של הוורד, נכון? וזה לא הכסף, תזכרו את זה, תמיד זה היחס. אז כשאתה מתקשר להורים שלך בערב שבת, זה יפה מאוד, אבל אתה קצת חייב. אם אתה תתקשר אחרי התוכנית, זה נשמע אחרת לגמרי. וככה אתה יכול להתקשר לבעלך, ותקשיב, אולי לא להפריע עכשיו בכולל, אבל אם הוא עדיין בדרך, תתקשרי, תאחל לו בהצלחה, שתלמד טוב, מה קשור היום? לא יודע, אני גאה בך שאתה לומד בכולל, אתה משמח אותי, ואתה דוגמה מקסימה לילדים, ויהיה רצון שתלמד לזכות כל עם ישראל והצלחת כולנו. בקיצור, זה מצד אחד, אתה יכול להתקשר לאשתך, להגיד לה, אני מעריך אותך שאת בבית, או שאת בעבודה עכשיו, וכל הבית הזה עומד עלייך, ותראה, מה כבר עשית? למה אתה מדבר ככה? לא משנה, אבל אם נרגיל אותם לדבר ככה, שם, ואתה רוצה שאתה שמעתי את תכנית של פנגר, ויש לי משהו להגיד לך. וזו נקודה עבורנו כדי להתחזק קצת בין אדם לחברו. למה דווקא בין אדם לחברו? מכיוון שאנחנו ביום שישי, אם לא נזכה, נצטרך לצום את צום הצרה בטבת. וצום הצרה בטבת זה הצום הראשון מבחינת הכרונולוגיה של 4 צומות החורבן. ואנחנו צריכים להבין שהחורבן גילו לנו חזל שהוא לא נחרב סתם. הוא נחרב בגלל מעשים שלנו. נטו בגלל מעשים שלנו, לא בגלל טיב צבא או חוסר צבא או לא יודע מה, נוחבה או איך שקוראים לשם על החיזבאללה, גם החבר'ה שלנו שם, לא קשור לכלום. לא חוטים ולא איראנים ולא שום דבר. אנחנו, אבל אשמים אנחנו. לא כדי להלקות עצמנו, לא כדי לקחת אחריות. בבית המקדש השני, אם נדבר עליו כאחרון, נחרב על שנאת חינם. ואנחנו יודעים שצום 10 בטבת חל במידה וגם הוא יכול בשבת, הוא היה יוצא בשבת. ושואל החתם סופר למה, מה קרה? איפה שמענו כזה דבר? אפילו יום השישי אנחנו כמעט לא מכירים צומות. מה? למה? אז יש איזו גזירה שווה של בעצם היום הזה, לומדים את זה כמו ביום כיפור, ככה הפסוק ביחזקאל מביא, שכמו שיום כיפור במידה והוא חל בשבת, אז צמים ביום שבת, יום כיפור שחל בשבת, כך גם 10 בטבת. אז 10 בטבת מוגדר כהתחלת דפור ענותה. פה זה ההתחלה. ואז אומר לך, אתה מסופר ותקשיבו טוב. זה היום שבו מלך בבל עשה מצור על ירושלים. אבל באותו יום, אומר, תקשיבו טוב, התכנסו מקודם לכן בבית דין של מעלה לדון בחורבן וגלות ישראל. באותו יום של י' בטבת, שבפועל למטה אנחנו רואים פעילות צבאית, נקרא לזה ככה, של מלך בבל, אנחנו רואים מצור על הגבולות, אנחנו רואים פה איומים של חיזבאללה, רואים איומים של איראן, אנחנו רואים את החמאס וכדנה. אנחנו ביום הזה, זה מה שרואים למטה. אבל קורה באותה מידה גם משהו למעלה. מה אומר? היו יושבים בדין של מעלה, והללו מימינים, והללו מסמילים. זאת אומרת, יש אומרים שחרב המקדש, יש אמרו שלא. מחלוקת כביכול. מסתכלים על הזכויות, להבדיל כמו משפט. יש סנגור, יש קטגור, בואו נבין מה קורה עם עם ישראל. בואו נראה מה קורה עם עם ישראל. אבל זה לא החלטה רגעית. זה מדובר פה על מהלך שלם, שנכון שניתן לו כמה נקודות יציאה, אם זה י"ז בתמוז, 9 באב עצמו, ניתן כמה נקודות יציאה שאולי יוכלו לשנות את הדין, אבל עכשיו זה יורד את הגזרה. האם מה שנקרא נכנסים לעזה או לא נכנסים לעזה? או מבחינתנו, להבדיל, אבל הולכים להחריב את המקדש או לא הולכים להחריב את המקדש? אז פה דנים בזה בקבינט המדיני-ביטחוני, אבל שם בבדין של מעלה, האם ייגמר דין בית המקדש לכיליון, לשריפה או לא? אומר, וזה חומרת היום הזה. כי נחשב כמו שביום הזה נחרב הבית. למה? כי ברגע שעכשיו נגמר דינו, אז זהו, זה נופל הפור, מה שנקרא, שהבית הולך לחרב. עכשיו שימו לב טוב, הוא אומר. כיוון שבכל דור ודור, דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן. בסדר? בכל שנה ושנה שמגיע עשרה בטבת, אז מתחיל למעלה משפט החורבן. אתם מבינים? ביום שישי, יום חמישי בלילה, מחר בלילה, יתחילו בדין של מעלה לדון מה קורה השנה, מה קורה השנה, האם הולך להיות, חס ושלום, עוד חורבן בתשעה באב, מה שנקרא, או שאנחנו נזכה השנה לגאולה, נזכה לבית המקדש, נזכה להכל עכשיו בשמיים, ביום חמישי בלילה, קרי גם יום שישי, זה הדין בשמיים, הבנתם? ולכן אומר, בכל דור ודור, יושבים בדין של מעלה וגוזרים, את החורבן של כל שנה ושנה. עכשיו שימו לב טוב. באותו עניין אומר, מצאנו בשבת. הרי בשבת אסור לצום סתם. יש אפשרות עיקרית אחת, חוץ מיום כיפור, שכן צמים בשבת. ומה היא? תענית חלום. נכון? תענית חלום, זה גם דבר שאנחנו בעצם מתענים בשבת. לא, היום בדור שלנו לא, אין לנו באמת כאלה דברים, כי אנחנו לא יודעים להבין בחלומות. אבל בחזל, במידה ואדם רואה חלום רע, יש לו חלום שמצער אותו מאוד, אז יש מקום לתענית חלום. גם בשבת. למה? שימו לב טוב, הוא מסביר. שאר התעניות הן בדרך כלל משהו שקרה בעבר. בסדר? אז תעניות שקשורות לעבר לא מתענים בשבת. לא, אפשר לדחות את זה. אבל תעניות שקשורות ומשפיעות על העתיד, הרי יש פה חלום. חלום זה איזשהו חלון למה שעתידי, בסדר? זה משהו שמראה בעצם איזה עתיד לא טוב, זה הרעיון של החלום, שמראים לך כבכל מה הולך לקרות. ממילא, במידה וחלום הוא עתיד, אז אותו דבר, כיוון שאנחנו צריכים לבטל אותו כמה שיותר מהר, וזה קשור למחר, אז אפשר גם לדחות את עונג השבת, כי לצורך העניין זה עונג בשבילו שהוא מבטל את הצרה העתידה לבוא. זה לא סתם שעכשיו הוא מתענה על מה שהיה. מה שהיה היה, מה אני יכול לעשות עכשיו? אתה רוצה שאני אצום על זה? אני אצום, אבל לא על בשבת, אין עניין. אין שום עניין, זה לא עונג בשביל לטענות על זה שלא יודע מה, היה פעם משהו. לא יודע מה זה קשור. אבל כיוון ששימו לב טוב, עונג בשבת, זה במידה ויש שם אדם חלם חלום לא טוב, ועכשיו הוא מתענה בשבת, הוא יודע שעל ידי העינוי הזה, הוא יבטל את הגזרה, אז זה עונג שבת בשבילו. ולכן, שימו לב טוב, אם תשעה באב חל, תשעה באב זה תענית של אבל של העבר, זה מה לעשות. אבל עד רבה, עשרה בטבת נוגע לעתיד, שמעתם? תשעה באב, זה כבר לא זכינו, נגמר. אבל אם אנחנו מדברים על תשעה, על עשרה בטבת, זה עדיין אפשר לזכות. הצום הזה נועד להבין שביום הזה דנים על העתיד, האם יהיה חורבן או לא יהיה חורבן, מה הולך להיות בתשעה באב. תשעה באב כזה מאוחר, תשעה באב כבר נשב על הרצפה ונבכה על זה שלא זכינו, מתי? בעשרה בטבת שזה יתבטל. הבנתם? לכן העבודה שלנו יקיריי, זה לפנות את היום הזה באמת לחיזוק, באמת לתפילה, באמת להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, ואנחנו לא רוצים להתפקח 120 ולהבין, רבותיי, טעינו. כיוון שהזמן של התוכנית שנגמר, אז אני לא מספיק לספר לכם את הסיפור עם הנוצרי, זה אולי לספר לכם את זה שבוע הבא או יום חמישי במחשב הסתום החדש. זה היה איזה ויכוח שאני הייתי בארצות הברית, היה שם את רב זכריה וולסטין, והוא היה לו, לפני שהוא נהיה רב מפורסם, אז הוא היה מורה בהתחלה, ויש לו גם עסק. אז אחד הספקים שלו היה יהודי חילוני כזה, שהשותף של היהודי החילוני הזה היה מיסיונר. יום אחד החילוני אומר לו, תקשיב, בוא נה, מיסיונר אוכל לי את המוח. בוא תעשה איתו ויכוח, כאילו, ומי שיהיה צודק איתו אני הולך. ורב זכריה וולסטין, הוא לא מתמחה בוויכוחים. המיסיונרים לומדים את זה בבית ספר, אבל לא תלה בכל זאת, אבל אני יודע שאם הוא לא יבוא, אז אתה רואה, הוא מפחד לבוא. אז הוא בא, ובקיצור אני אומר לכם, המיסיונר אומר לו, מי רוצה מי יתחיל? אמר לו, רב זכריה וולסטין, תתחיל בך, תגיד מה אתה רוצה, נגיד. אז הוא אומר, תראה, אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, אבל הוא עפר לפיהם, אתה יודע, גם יש לו בן שהוא הממשיך. נו, ואתם לא מאמינים בו, אתם עושים בלגן, כך אומר הרב זכריה וולסטין. אומר לרב זכריה וולסטין, בוא נסביר לך. קודם כל ביהדות, אנחנו הולכים ישר לבעל הבית. אנחנו היהודים לא אוהבים מתווכים. איפה הבעל הבית פה, מה שנקרא? לא הבנים, הילדים, תביא את הבעל הבית, זה דבר ראשון. זה אבל לא קשור. הוא אמר יותר מזה, נגיד לך, אחרי 120 שאתה תעלה לשמיים, אז בורא עולם ישאל אותך, מה עשית? מה עשית? תגיד, אני התפללתי וזה בכנסייה. אז במידה אתה צודק, חזק וברוך. אבל אם אתה טועה, זאת אומרת, זאת אומרת, אין שום בן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מתבייש. לבן שלי אתה מתפלל. לבן שלי, איזה בן? איזה בן? כולם זה בנים שלי. ואתה תהיה לך לגיהנום. אם אני עלה לשמיים, אמר לו זכר וורסטין, ויגידו, למה לא התפללת על הבן? אני איזה בן, אני לא מכיר בנים, אני רק לאבא. אז אבא אף לא יכעס עליי. קיצור, צריך להרחיב בזה, אבל הנקודה שלנו, מבחינתנו, אנחנו אומרים, רק לבעל הבית, רק לבעל הבית, תזכרו את זה, אנחנו לא מתווכים, בטח שממציאים אותם מהשרוול. לכן העבודה שלנו זה, כולנו בנים, אתם לשם אלוקיכם, את בת של בורא עולם, את הבן של בורא עולם, וזה העבודה שלנו, להתחזק בדבר הזה, אבל כולנו בנים, ולכן לא לפגוע ולא להעליב, והיא רצון, שמי תתפכו לנו לעצומות האלה לימים טובים, שמחנו כמות היא ניתנו, וננצח במלחמה לא רק בדרום וצפון, אלא גם בתוכנו. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, בתוכנית הבאה, כל טוב ולהתראות.